today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חיי וראיי, הדף היומי. יום ראשון, חף ג' באדר א' תפשין פי ד', מסכת בבא מציע, דף ד', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. מה תדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בפתחיהם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות, שהם חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ובעד משפחת לומדי הדף היומי ועד כל כלל ישראל לישועת הפרט וישועת הכלל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו ואז עם הלשחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוינו אליי ולאהבותיי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתה משלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וירפם במהירה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים פרק י' ג' ליום ראשון, למנצח מזמור לדוד, אדנה אדוינוי תשכחיני נצח, אדנה תסיר את פניך ממני, אדנה אשית עיצות בנפשי יגון בבבי, אומם אדנה ירום אויבי עליי, אביטה ענייני אדוינוי אלוהי יאיר עיני, פן ישן המוות פן יאמר אויבי, יחלתי בצרה יגילו כאמות, ואני בחזרה בטחתי יגיל לבי בשעותיך אשיר על אדוינוי כי גמל עליי. פרק קוף, מזמור לתודה, ריאו לאדוינוי כל הארץ, יבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דהו כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצורתה בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, ובדור ובדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם, יוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשלה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערב שבת קודש, פרשת כי תישא, ושני הדפים הפותחים את מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, דפים ב' וג', ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה כיצד נשבעים שטוען האחד כולה שלי והאחד חצייה שלי, והתשובה, האחד נשבע שאין לו בפחות מחצייה והשני שאין לו בפחות מרביעה. שאלה שנייה, למסקנה מדוע אין לבאר שכוונת המשנה למקרה אחד שאמרו אני מצטיע וכולה שלי והתשובה, משום שאם כן היה לה למשנה לומר זה אומר אני מצטיע וכולה שלי ולא לחלק זאת כשני מקרים. שאלה שלישית, איזו ראת היתר יש במקח וממקר בתשובה שאומר לעצמו שכיוון שגם הוא נותן דמים והוא צריך לה, ייקח חבירו את כספו ויקנה במקום אחר. שאלה רביעית, כיצד מתפרשת משנתנו לבין הנס שאין לה השביע, כשבוודאי תייצא שבועת שקר מביניהם בתשובה, משום שכאן אפשר שתהיה שבועת שניהם אמת, לפי שאפשר שזכו ביחד. שאלה חמישית, לחכמים שמוצאים מחברו עליו הראייה, מדוע במשנתנו נשבעים ונוטלים בתשובה, משום שכאן אין האחד תפוס יותר מחברו. שאלה שישית, מה הביאור דררה דממונה בתשובה לרשי חיסרון ממון ולתוספות שייכות ממון? שאלה שביעית, לשיטת רבא של סומכוס בממון המוטל בספק חולקים אפילו בבריא ובריא, מה טעם השבועה במשנתנו והתשובה? כדי רבי יוחנן, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף תליתו של חברו ואומר שלי הוא. שאלה שמינית, לשיטת רבי יוסי שבמנה השלישי הכל יהיה מונח, מדוע אין אומרים כן במשנתנו והתשובה? משום ששם ודאי אחד מהם רמאי, אבל כאן אפשר ששניהם ביחד יקביעו ושל שניהם הוא. שאלה תשיעית, מה הסברה לומר שיש חיוב שבועה רק כשמודה במקצת ולא כשהעידים מחייבים אותו במקצת? והתשובה משום שכשמודה במקצת אפשר שרוצה להודות ומשתמט כיוון שאין לו לשלם והטילו עליו שבועה כדי שיודע, אבל בעידים אין שייך כן. והשאלה האחרונה הייתה, לשם מה הוא צריך רבה לסברת השתמותי? והתשובה לרשי בכדי שלא נאמר שכיוון שחשוד על הממון חשוד על השבועה, ולתוספות בכדי לבאר שאין בזה העזה כמו בכפירה בכל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות לשלמת בסייעת הדשמי הגדולה בדפים ב' וג'. שני הדפים הפותחים את מסכתנו, מסכת בבא מציע, שלמדנו בערב שבת קודש פרשת כי תישא תשפ"ד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כ"ג באדר ראשון תשפ"ד. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ד' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף ג' עמוד א', 14 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים, תני רבי חייא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. עוסקת הגמרא בעניין שבועת מודה במקצת שאינה מתחייבת משום הודעת הנתבע על חלק מהתביעה, אלא על ידי עדים שמעידים על חלק מהתביעה. נאמר בתורה בפרשת שומר חינם בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה עד האלוקים יבוא דבר שניהם, בדרשו בגמרא לקמן בדפי עמוד א', אשר יאמר כי הוא זה שמדובר באדם שתובע את חברו והנתבע טוען כי הוא זה, כלומר, מקצת מהתביעה היא אמת והשאר לא היו דברים מעולם, ועל זה אמרה התורה עד האלוקים יבוא דבר שניהם, כלומר שהמודה במקצת צריך להישבע שאינו חייב יותר ממה שהודה. כעת דנה הגמרא עם שבועה זו יאף באופן שהעידים מחייבים אותו במקצת. ולגבי כופר הכל לא נאמר בתורה שחייב שבועה, אבל גם אין פסוק לפוטרו. נחלקו רשי ותוספות בטעם הפטור. לדעת רשי הסוגיה עוסקת בשאלה הזו, ולדעת התוספות בדיבור המתחיל מפני, הסוגיה עוסקת בשאלה אחרת. וכופר הכל פטור משבועה מגזירת הכתוב, מאותו פסוק שמחייב מודה במקצת. כי בפסוק נאמר אשר יאמר כי הוא זה, משמע שרק באופן זה שהנתבע מודה במקצת, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. כלומר התחייב שבועה, אבל כופר הכל פטור משבועה. אומרת הגמרא תני רבי חייא. וכותב רשי במסכת נידה בדף חוו, שבכל מקום שנאמר בגמרא תני רבי חייא, פירושו שרבי חייא שנה בברייתא. ואם כתוב אמר רבי חייא, הרי זומם רק ישר ממרות של המוראים. כיוון שרבי חייא היה סוף תקופת התנאים ותחילת תקופת האמוראים, והוא נחשב גם לתנא וגם לאמורה. אז אצלנו בגמרא הגרסה היא תני רבי חייא, אבל רשי אומר שרבי חייא מביא ראיה לדבריו ממשנתנו. ומשמע שזומם רשלו. אומרת הגמרא תני רבי חייא, שנה רבי חייא, אומר לחברו, מנה לי בידך, אתה חייב לי מנה. מאז זוז, ועלה אומר, אין לך בידי, איני חייב לך כלום. והעידים מעידים אותו שיש לו חוף של 50 זוז. נותן לו 50 זוז כפי שהעידו העידים, וישבע על השאר שבועה שאינו חייב יותר ממה שהעידים אומרים. כשם שהיה נשבע שבועת מודה במקצת, אם הוא עצמו היה מודה ב-50. בטעם הדבר, שלא ייתכן שתי הודעת פיו על מקצת התביעה המביאה לידי שבועה גדולה בכוחה יותר מהעדת עידים על מקצת התביעה שבוודאי צריכה אפילו להביא לידי חיוב שבועה. ודבר זה נלמד מקל וחומר כפי שיבואר לאלן. וצריך לומר שמדובר שהעידים מעידים שלווה 50 ואינם יודעים האם פרה או לא. כי אם נעמיד שהעידים מעידים שלא פרה, לא היה נשבע מחמת עידותם על 50 השניים, שהרי דעת רבי יוחנן במסכת קידושין, בדף י"ג עמוד ב' ששיעבודה דאורייתא, כלומר, שבמלווה על פה, הקרקעות משתעבדים למלווה. ובגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב' מבואר שאין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. אבל במקרה שהעידים אינם יודעים האם פרה או לא, אין כאן כפירת שיעבוד קרקעות, מפני שבתחילה טען שלא לבא כלום, וכל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרתי. והיינו שיש הודעת בלדין של הלווה שלא פרה. באופן זה אין שיעבוד קרקעות, כיוון שהמלווה אינו יכול לקבות מהלקוחות קרקע משועבדת לחוב. משום שהלקוחות יכולים לומר, אין אנו מאמינים להודעתו שלא פרה, ואולי כבר פרה את חובו. ואין למלווה עליו כלום. וכיוון שאינו גובה מהלקוחות, אין זה נחשב כמודה בשיעבוד קרקעות. כך מסביר הרשב"א. והר"ן כותב עוד, שכל זה מדין תורה, אבל לאחר שתקנו חכמים שמלווה על פה אינו גובה מלקוחות, אפילו אם העידו העדים שחייב לו 50 והם יודעים שעדיין לא פרה אותם, מתחייב שבועה לשאר. משום שחכמים הפקיעו את שיעבוד הקרקעות ממלווה על פה, וממילא אין כאן שבועה על שיעבוד קרקעות. ומוסיף רבי חייא ותנא תונא, והתנא שלנו במשנה מסייע לדבריי. במשנה נאמר שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה. זה איש שווה שאין לו בה פחות מחציה וזה איש שווה שאין לו בה פחות מחציה. והאחר, הרי כאן במשנה, כיוון דתפיס, כיוון שכל אחד מהם מוחזק בחצי תלית ענן סעדי, כאילו אנו עידים, דמיידה תפיס אי, שחצי התלית שזה מוחזק בו, דידיו, שלא הוא, ומיידה תפיס אי, וכן חצי התלית שהשני מוחזק בו, דידיו, שלא. וקטני, וכתוב במשנה שכל אחד מהם היא שווה, והרי כאן כל אחד מהשניים תובע את כל התלית. וענן סעדי, שהוא כמו עידים שמעידים שחצי תלית שלו, הוא זה שמחייב את חברו להישבע שאין לו יותר ממה שהעידים מעידים. הרי שאף העדת עידים על חצי מהתביעה מחייבת שבועה כמודה במקצת. שואל השיטה מקובצת בשם מורינו הרב, לפי סברת הגמרה עכשיו שהשבועה במשנה היא שבועת מודה במקצת, הרי כל אחד מוחזק לבדו בחצי התלית, והשני נחשב מוציא מחברו לגבי אותו חצי. ואם כן, הוא לא תובע את חצי התלית שהוא מוחזק בו, אלא רק את החצי שחברו מוחזק בו, ונמצא שעל כל מה שכל אחד תובע, אין לו עדת עידים במקצת, שהרי עדת העידים, דהיינו האנן סעדי, הוא על מה שהוא מוחזק, ואת זה הוא לא תובע. והוא מתרץ שהגמרה סברה שכל אחד נחשב מוחזק בכל התלית, אבל האנן סעדי הוא רק על חציה, ולכן נחשב כל אחד כתובע את כל התלית שחברו מוחזק בו, ויש לו אנן סעדי על חציה שהיא שלו. עכשיו מבארת הגמרא את דברי רבי חייא, שואלת הגמרא, מה כוונת רבי חייא שלא תהיה הודעת פיו גדולה יותר מהעדת עידים, שהודעת פיו תביא לידי שבועה ועידים לא יביאו לידי שבועה, ודבר זה נלמד מקל וחומר, כלומר, מה הווה אמינה לומר שהודעת פיו גדולה מהעדת עידים עד שהוצרח רבי חייא ללמוד מקל וחומר שאין הדבר כך? ובתוספות הראש, וכן ברשבץ הוסיפו שהקושייה היא הלשון הברייתא, הברייתא הייתה צריכה לומר שתהיה עדת עידים גדולה כהודעת פיו מקל וחומר. וממה שנאמר שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהעדת עידים מקל וחומר, משמע שמסברה בלי הקל וחומר היה מן הראוי לומר שהודעת פיו גדולה, אבל זה שואלת הגמרא, מהי הסברה? משיבה הגמרא שלא תאמר שדווקא בהודעת פיו במקצת התביעה, הוא דרמי הרחמנה שבועה עלי, הטילה עליו התורה שבועה כדרבה, כפי שביה רבה את העם שבועת מודה במקצת. דאמר רבא, והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף חי, וכן במסכת גיטין בדף נ"א, ובמסכת בבא קמא בדף ק"ז, ובמסכת שבועות בדף מ"ב, וכן לקמן בדף ה' עמוד ב'. אמר רבא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה, כלומר מדוע רק מודה במקצת חייב שבועה, ואילו כופר הכל פטור משבועה? ועוד, מדוע אין מאמינים למודה במקצת שאומר אמת ולא פטרה אותו התורה כשם שפטרה מישיב הוידה? במסכת גיטין בדף מ"ח עמוד ב' נאמר, המוצא מציאה לא יישבה מפני תיקון העולם, כלומר, חכמים תיקנו שאדם שמצא אבידה ומחזירה לבעליה, והמעבד טוען שנעבדו יחד עם זו דברים נוספים, מלבד אלה שהמוצא טען שמצא, בוודאי שהמוצא מצא גם אותם, אז מדין תורה צריך המוצא להישבה שבועת מודה במקצת, ותיקנו חכמים שהמוצא מציאה לא יישבה, כי חששו שאם נצריך אותו שבוע, לא ירצה אדם להגביה מציאה, שמה יבוא לידי שבועה דאורייתא. ועוד נאמר במסכת גיטין בדף נ"א עמוד ב' בשם רב לזר בן יעקב, שאומר לחברו, חייב הייתי להביך מנה, אבל כבר החזרתי לו 50, עליו להישבע שבועת מודה במקצת. וחכמים אומרים, אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. והגמרא מקשה שם, האם רב לזר בן יעקב אינו סובר שמשיב אבידה אינו נשבע? ורש"י מבאר שקושיית הגמרא היא כיצד לא חושש רב לזר בן יעקב שאנשים יימנעו מלהגביה מציאות שמה יבואו לידי חיוב שבועה. אז אם כן אומר רבא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שבע? כלומר, מדוע רק מודה במקצת חייב שבועה, ואילו כופר הכל פטור משבועה, ועוד מדוע אין מאמינים למודה במקצת שאומר אמת ולא פטרה אותו התורה כשם שפטרה מישיב הוידה, כיוון שהיה יכול לכפור הכל. ומבאר רבה, כופר הכל פטור משבועה, כיוון שחזקה הדבר ידוע בהנהגות בני אדם שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו לומר לו שאינו חייב לו כלום, משום שעשה לו טובה שילווה ומעות, ואם הוא כפר בכל מסתם באמת אינו חייב לו. בתוספות כותבים שהטעם שכופר הכל פטור משבועה משום שמהפסוק יהיו זה יש גזירת הכתוב שדווקא מודה במקצת חייב שבועה ולא כופר הכל. ואי וזה שמודה במקצת הטענה בכולי בית דנכפרי, באמת הוא היה רוצה לכפור בכל ואי דלא כפרי, והסיבה שלא כפר היא משום שאין אדם מעיז פנה ולא נוח לו לכפור במי שעשה לו טובה, ועל כן אין להחשיבו כמישיב אבידה בזה שלא כפר הכל. ובעצם בדברי רבה כלולות שתי הקושיות. תירוץ לשתי הקושיות, האחת מדוע כופר הכל לא חייב שבועה כמו מודה במקצת, וקושייה שנייה מדוע מודה במקצת לא נפטר כמו כופר הכל שהרי הוא כמישיב אבידה. והנה התורה מחייבת את המודה במקצת להישבע שאינו חייב יותר ממה שהודה, ומשמעות הדבר שיש חשד שבאמת הנתבע חייב את כל סכום התביעה והתובע צודק. אם כן קשה, איך נשביע אותו? והרי הוא חשוד על גזלת ממון, וכשם שאינו חושש מאיסור גזל, כך אינו חושש מאיסור שבועת שקר וישבע לשקר. משיבה הגמרא, אין המודה במקצת חשוד על גזילת ממון אף שיתכן שהוא חייב את הסכום המלא מפני שלעולם אין כוונתו לגוזלו. ואי בכולי ביידל הודילי, והמודה במקצת היה רוצה להודות בכל הסכום, ועד אל הודי, הסיבה שהוא לא הודע היא מפני שכעת אין בידו לפרוע את כל המעות, ולכן השתמות יהודה כמשתמת מיני, הוא משתמת מהמלווה וסבר, הוא חושב לעצמו, אני אכפור בחלק מהסכום, עד אבו לזוזה, עד שיהיו לי מעות, ופרן עליו, ואז הפרע כל המלווה, ואמר רחמנה, אמרה התורה, רמי שבועה עלי, עטל עליו שבועה, כיחדי לא דילי בחולי, כדי שיודע בכל, ואף שמתחילה היה בדעתו לשלם את כל החוב במועד מאוחר, מכל מקום חוששים שלאחר שיצא מבית הדין זכה, יישוב לא ישלם כלל את שארית החוב, ולכן הטילה עליו התורה את השבועה, מסביר הרמב"ן. והנה כל זה אמור במודה במקצת שאין פוסלים אותו משבועה, מאחר שהוא רק משתמט ואין בכוונתו לא לשלם. אבל כשיש עדת עדים שהוא חייב חלק מהסכום שדורש התובע, והנתבע עצמו כופר בכל, דלקה למי מרחי, שלא קיימת שם הסברה שאינו אלא משתמט שהרי הוא כופר בכל, האמא אולי נאמר לא, שלא מחייבים אותו שבועת מודה במקצת, כיוון שכשם שהוא חשוד על הממון כך הוא חשוד על השבועה. ממש מלא, נשמיענו רבי חייא, שאף על פי כן העדים מחייבים שבועת מודה במקצת, והוא למד זאת מקל וחומר. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד נלמד הקל וחומר. מבארת הגמרא, ומה היא קל וחומר, מהו הקל וחומר? ומה פיו שכוחו קל, שאין מחייבו ממון בהודעתו, כפי שיבואר להלן, אף על פי כן כשהוא מודה במקצת פיו מחייבו שבועה על שער התביעה, עדים שכוחם גדול שמחייבים אותו ממון ועליו לשלם כל מה שהעידו, האם אינו דין שאם הם העידים על מקצת התביעה שמחייבים אותו שבועה על שער התביעה? בקשה הגמרא וכי פיו אין מחייבו ממון? והבה הרי שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, למאה עדים היא דומה, ואינו יכול לחזור בו. ואומר הפני יהושע שעיקר החידוש בהודעת בעל דיני, שאינו יכול לחזור בו אחר כך ולומר משתה הייתי בך, שהרי אם הוא עומד עדיין בהודעתו שהוא חייב, אין זה חידוש שמחויב לשלם, ואין צורך בפסוק על כך. אז אם כן, מקשה הגמרא וכי פיו ואין מחייבו ממון, והרי הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, מתרץ לגמרא, מהי ממון, מה שאמרנו שפיו אינו מחייבו ממון, הכוונה לתשלומי כנס, כגון חצי נזק של שורתם, או כפל בארבעה וחמישה בגנב, שלא מתחייב בהם בהודעת פיו, וכך הוא הקל וחומר, ומה פיו שאין כוחו גדול, שרי אין מחייבו כנס, שאם יודע בבית דין שהוא עשה דבר שחייבים עליו כנס, כגון שהודע שגנב, לא יתחייב בכפל וארבעה וחמישה מפני שמודה בכנס פטור, שנאמר בעניין תשלום כפל בגנב אשר הרשיעון אלוקים ישלם שניים. ודרשה הגמרא במסכת בבא קמא בדף ע"ה, שרק אם הדיינים שמעו מפי עדים על הגניבה והרשיעו את הגנב ומשלם כפל, פרט למרשיע את עצמו שאינו משלם כנס על פי עצמו. ואף על פי כן יש לפיו כוח שאם הוא מודה במקצת הרי זה מחייבו שבועה על השאר, עדים שכוחם גדול שמחייבים אותו כנס, האם אינו דין שאם העדים על מקצת התביעה שמחייבים אותו שבועה על השאר? עכשיו דנה הגמרא בקל וחומר הזה, האם אכן כוח העדים גדול יותר מהודעת פיו? מקשה הגמרא, מה לפיו מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו שכן מחייבו קורבן? אם אדם הודע שעבר עבירה שחייבים עליה קורבן, חלה עליו חובה להביאו את הקורבן, אפילו מעידים שלא עבר את העבירה הזו. יש במסכת קריטות בדף י"א עמוד ב' מחלוקת חכמים ורבי מאיר, במי שאמרו לו שני עדים אכלת חלב בשוגג, והוא מכחיש ואומר לא אכלתי. רבי מאיר סובר שחייב להביא חטאת וטעמו, שאם שני עדים יכולים להביאו לידי מיטה, שזה עונש חמור, קל וחומר שיכולים להביא אדם לידי חיוב קורבן הקל. והחכמים אומרים שפטור מקורבן, כיוון שהוא יכול לומר, אמנם אכלתי, אבל היה זה במזיד ואני פטור מקורבן. סוגייתנו עוסקת במקרה הפוך, במי שהודע שעבר עבירה שחייבים עליה קורבן, ועדים מכחישים אותו ואומרים שהוא לא עבר עבירה. אז מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו שכן מחייבו קורבן, שאם אדם הודע שעבר עבירה שחייבים עליה קורבן, חלה עליו חובה להביא את הקורבן, אפילו מעידים שלא עבר את העבירה הזו, ולכן יש לו הודעת פיו כוח גם לחייב שבועה כשהוא מודה במקצת, תאמר בעידים שכוח עידותם קל, שאם מעידים באדם שעבר עבירה שיש עליה קורבן, כגון שאכל חילב ושוגג, כגון שהיו מונחות לפניו שתי חתיכות, אחת של חילב ואחת של שומן, והעידים ראו שהוא בירר איזו מן של שומן ומותרת באכילה, ומיד לקח את החילב ואכלו, והוא מכחיש ואומר לא אכלתי, שאלה מחייבים אותו קורבן. ולכן גם אין כוח לעידותם לחייב את הנתבע שמכחיש אותם. שבועת מודה במקצת, מתרץ את הגמרא הלא קשיא, זו אינה קושייה ואין בה כדי לפרוך את הקל וחומר, כיוון שרבי חייא כרבי מאיר סביר עלי דאמר, שעדים המעידים על אדם שעבר עבירה שיש עליה קורבן, מחייבים אותו קורבן גם אם הוא מכחיש אותם. ודין זה למדור רבי מאיר מקל וחומר כפי שיבואר להלן. נמצא שאין עדיפות לכוחה של הודעת פיו של כוח העדים, ושוב אפשר ללמוד בקל וחומר שגם העדים מחייבים שבועת מודה במקצת. ומביאה הגמרא את דברי רבי מאיר דתנן שנינו במשנה במסרת קריטות בדף י"א עמוד ב', אמרו לו שניים אכלת חילב ושוגג, ועליך להביא קורבן חטאת, והוא אומר לו אכלתי חילב ואיני חייב קורבן, רבי מאיר מחייב אותו להביא קורבן. והחכמים פותרים אותו מלהביא קורבן כיוון שמאמינים לו שלא אכל חילב, וכפי שמבארים חכמים בהמשך המשנה. אמר רבי מאיר, יש ללמוד בקל וחומר שיש בכוח העדים לחייבו קורבן. שהרי אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, כלומר אם יש לשני עדים כוח להביא אותו לידי עונש מיטה החמור, כגון שמעידים עליו שעבר עבירה שיש עליה מיטה, וכי אפשר לומר שלא יביאו שני עדים לידי חיוב קורבן הקל? אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יש להאמין לאדם זה שלא אכל חלב ולפוטרו מלהביא קורבן, משום שיש לו מיגו. מה אם ירצה לומר, מיזיד הייתי, ייפטר, כלומר שאם הוא משקר הוא יכול לפטור את עצמו מקורבן בטענה נוחה יותר, שאין יכולים להכחיש אותה בה. והיה אומר, אכלתי את החלב במיזיד, שאין קורבן חטאת בא על מיזיד כי אם על שוגג. ומה שאמרתי שלא אכלתי, התכוונתי שלא אכלתי בשוגג אלא במיזיד. ולכן יש להאמינו גם כשאומר לא אכלתי. דוחה הגמרא את הקל וחומר של רבי חייא באופנים אחרים, אלא כך נפרוך את הקל וחומר. מה לפיו מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן מחייבו אשם, שאם אדם הודה שעבר עבירה שיש עליה קורבן אשם, חלה עליו חובה להביאו, ולכן יש לו הודעת פיו גם כוח לחייב שבוע כשהוא מודה במקצת. אבל עדים אין בכוחם לחייב אדם בקורבן אשם, כמבואר במשנה במסכת שבועות בדף ממתת עמוד א', משום שבקורבן אשם נאמר, והתוודו את חטאתם אשר חטאו, ואם אינו מודה בחטא, אינו מביא קורבן, ולכן אינם יכולים לחייבו שבועת מודה במקצת. דוחה הגמרא, זו אינה פרחה, כיוון שהאשם היינו קורבן, כפי שאמרנו לאל, רבי חייא סובר כרבי מאיר, שעדים מחייבים קורבן, ואין הבדל בין קורבן חטאת לקורבן אשם. אלא אומרת הגמרא, כך נפרוך את הקל וחומר, מה לפיו מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן מחייבו חומש. אם אדם כפר בממון שנתבע עליו ונשבע, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, עליו להביא קורבן אשם ולשלם חומש מסך הממון שכפר ונשבע עליו. וכיוון שלהודעת פיו יש כוח לחייב חומש, לכן יש לה גם כוח לחייב שבוע כשהוא מודה במקצת. אבל עדים שאינם מחייבים את החוטא בתשלום חומש אם הוא מכחיש אותם, אף אינם מחייבים אותו בשבועת מודה במקצת. דוחה הגמרא ואומרת, הלא קשיא, זו אינה קושייה ואין בה כדי לפרוך את הקל וחומר, כיוון שרבי חייא כרבי מאיר סביר עלי, הוא סובר כרבי מאיר, וכי יחיד מחייב לי, וכשם שרבי מאיר מחייב קורבן על ידי עדות של עדים, אף אם האדם שמעידים עליו מכחיש, ולומד זאת מקל וחומר כפי שהתבהר לאל, כך הוא מחייב לי חומש מאותו הקל וחומר, שאם יביאו שניים לידי מיטה חמורה, ודאי שיביאו לידי חומש שקל. אלא אומרת הגמרא, כך נפרוך את הקל וחומר, מה לפיו מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן אינו בהחשה ובהזמה. שאם אדם הודע שחייב ממון לחברו, כגון שלווה מעות ממנו ביום פלוני ועדים מכחישים אותו, אין מתחשבים בעדים אלא בהודעת פיו. ולכן יש להודעת פיו כוח גם לחייב שבועה כשהוא מודה במקצת. תאמר בעדים שכוחם קל, שהרי ישנן בהחשה ובהזמה, שאם יעידו על הלוואה ביום פלוני ויבואו שני עדים אחרים ויחישו אותם, ויעידו שכלל לא הייתה הלוואה באותו זמן, או יזימו אותם ויאמרו שבאותו יום העדים היו במקום אחר, ולא ייתכן שראו את ההלוואה, אין הנידון מתחייב על פיהם. וכיוון שכוחם קל, ייתכן שאין להם כוח לחייב שבועת מודה במקצת. אלא אומרת הגמרא, מבארת הגמרא באופן שונה את הקל וחומר, עת יש ללמוד את הקל וחומר מעד אחד, וכך הוא הלימוד. ומה העד אחד שכוחו קל שאינו מחייבו ממון? שאם אדם תובע את חברו ממון והנתבע מכחיש, והעד מעיד שהנתבע חייב, אין הנתבע חייב ממון. ואף על פי כן מחייבו שבוע להכחיש את עדותו, כנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת, כלומר לא מתקבלת עדותו של עד אחד על הנידון כדי להנישו לו בעונש גוף, כגון מלכות או מיטה שבאים על אבון, כלומר עבירה במזיד, ולא בעונש ממון שבא על חטאת, כלומר על מעשה שנעשה גם בשוגג והתחייב על כך ממון לחברו. דורשים חכמים במסכת שבועות בדף מ' עמוד א', לכל אבון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל לשבועה קם, כלומר שדווקא לעונשי גוף וממון אין עדותו של עד אחד מתקבלת, אבל היא מתקבלת כדי לחייב את הנתבע להישבע ולהכריש את עדותו. שני העדים שכוחם גדול שמחייבים אותו ממון בעדותם, האם אינו דין שאם הם העדים על מקצת התביעה שמחייבים אותו שבועה של מודה במקצת על שער התביעה? דוחה אבל הגמרא את הקל וחומר מעד אחד. מקשה הגמרא, מה לעד אחד? אמנם מצינו חיוב שבועה בעד אחד, אולם זה חיוב קל, שכן על מה שהוא עד מעיד, הוא הנתבע נשבע, כלומר שבכוחו של עד אחד לחייב את הנתבע רק להכחיש את עדותו על ידי שבוע, אבל לא מצינו שיש בכוחו לחייב את הנתבע להישבע על מה שלא עיד. תאמר בעדים, האם יכול אתה לומר שגם עדים שהעידו על מקצת התביעה יחייבו שבועת מודה במקצת החמורה שהיא אינה שבועה להכחיש אותם על מה שהעידו, אלא על מה שלא עידו, שהרי על מה שכפר הוא נשבע? על זה אתה רוצה להשביעו, וזאת מניין לך? אלא מבארת הגמרא באופן שונה את הקל וחומר, אלא אמר אף פאפה, הקל וחומר עתי נלמד מגלגול שבועה דעד אחד, כלומר שאם אדם תובע מחברו מנה וחברו כופר הכל, ומביא התובע עד אחד שחייב, הנתבע חייב שבועה מן התורה, ואם יש לתובע עליו תביעה נוספת, מגלגלים עליו שבוע גם על אותה תביעה, אף שכשהיא לעצמה, היא אינה מחייבת אותו שבוע. בדין זה נלמד במסכת קידושין בדף זך עמוד ב', מסוטה שהכהן משביע אותה שלא זינתה עם האיש שבעלה קינה לבו, כנאמר בתורה ואמרה אישה אמן אמן, ודרשו חזל אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר, כלומר כיוון שהיא נשבעת שלא זינתה עם איש זה, מגלגלים עליה שבוע שלא זינתה גם עם איש אחר, ומשם למדו חכמים גלגול שבוע לכל התורה. והקל וחומר נלמד כך, ומה עד אחד הקל שאינו מחייב ממון יכול לחייב את הבעל דין להישבע גם על מה שלא עיד על ידי גלגול שבוע? קל וחומר שעידים שמחייבים ממון שיכולים להשביע את הנתבע שבועת מודה במקצת שהיא שבוע על מה שלא עידו. דוחה הגמרא ואומרת אין ראיה מגלגול שבוע של עד אחד לשבועת מודה במקצת על ידי שני עידים, לפי שמה לגלגול שבוע דעד אחד שאינו בא מחמת כוחו של העד שחייבו בכך, אלא העד מחייבו שבוע להכחיש את מה שעיד, ובית דין מגלגלים עליו את השבוע לטענה השנייה, שכן גזרה התורה ששבוע גוררת שבוע. תאמר וכי יכול אתה לומר שלכן גם בעידים דממון כמחייבי, שמחייבים המון שיוכלו לחייב גם שבוע על מה שלא העידו, ועלו אין שם שבוע לגרור על ידה שבוע אחרת. ובחידושי רבי שמואל הוא מבאר את דברי הגמרא כך, הגמרא סברה באה ואמינה ששבועת הגלגול של עד אחד נחשבת שהעד מחייב אותה, ואם כן יש ראיה שגם עד אחד יכול לחייב שבוע על מה שלא העיד, ואם כן ודאי ששני עדים יחייבו שבוע. דוחה הגמרא ואומרת ששבועת גלגול של עד אחד אינה נחשבת לשבוע של עד אחד, אלא היא שבוע מגולגלת משבוע, ואין אף כמינה מאיזה שבוע התגלגלה, ואם כן אין ראיה שעד אחד מחייב שבוע על מה שלא נשבע. חוזרת בהגמרא ולומדת שהקל וחומר הוא משבועת עד אחד ולא מגלגול שבוע, ואם כן חוזרת הקושייה שלא ייתכן שעד אחד שמשביע רק על מה שהוא מעיד ילמד על עדים שיחייבו שבוע על מה שלא העידו, מתרצת הגמרא פיו יוכיח שאף שכוחו קל מכוחם של עדים, אף על פי כן כשהוא מודה על חלק אחד של תביעה הוא נשבע על החלק השני שכפר בו, וכל שכן עדים שכוחם גדול שיחייבו שבוע על מה שלא העידו. שואלת הגמרא, איך אתה מביא ראיה מהודעת פיו שמחייבת שבוע? מה לפיו? הרי מצינו מעלה בהודעת פיו על עדים בזה שכן אינו בהחשה, הודעת פיו אינה ניתנת להכחשה, ואולי בגלל המעלה הזו הודעת פיו מחייבת שבועה, תמודה במקצת, אבל עדות של עדים שניתנת להכחשה אין בכוחה לחייב שבועה. בשבעה הגמרא יש להוכיח שעדות שניתנת להכחשה אינה סיבה שלא לחייב שבועה, שהרי עד אחד יוכיח שישנו בהכחשה שאפשר להכחישו על ידי עד אחד אחר, ובכל זאת מחייבו העד מחייב את הנתבע השבועה, לכן גם עדים, אף שאפשר להכחישם, מכל מקום הם יכולים לחייב את הנתבע שבועת מודה במקצת. ואם תחזור להקשות שאין ללמוד מעד אחד לפי שמה לעד אחד שהשבועה שהוא מחייב אינה שבועה חמורה, שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע, תאמר, האם תוכל ללמוד מכך שבעדים שעידו על מקצת התביעה התחייב שבועה חמורה שעל מה שהוא כפר הוא נשבע ולא על מה שהם העידו? את זה יש לדחות ולומר, פיו יוכיח שאף שכוחו קל מכוחם של העדים, בכל זאת הוא מחייב את עצמו שבוע על מה שכפר ולא על מה שהודה. וחזר הדין, ושוב חוזרים הפרחה והדחייה כדי לעיל, ויש צורך בשני מלמדים, כיוון שלא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, המעלה שיש בעד אחד אינה המעלה שיש בפיו, והמעלה שיש בפיו אינה המעלה שיש בעד אחד, ואם כן מוכח שלא מעלות אלו הן שגורמות את חיוב השבוע אלא מעלה אחרת, והיא הצד השווה שבהם, שעל ידי טענה של התובע וכפירה של הנתבע, הן באים לבית הדין ונשבע הנתבע על הכפירה. אף אני אביא, אלמד מהם בקל וחומר העדת עדים, שגם בא על ידי טענה של התובע וכפירה של הנתבע, הם באים לבית דין ונשבע. ותוספות בדיבור המתחיל הצד השווה שבהן, מקשים שאפשר לפרוך את הקל וחומר, שכופר הכל יוכיח, שעל ידי טענה וכפירה הם באים לדין, ופטור משבועה מהתורה. אם כן גם עדים לא יחייבו שבועה, אף שעל ידי טענה וכפירה הם באים לדין, תרצים התוספות, שהצד השווה בשבועת עד אחד והודעת פיו, הם שעל ידי טענה וכפירה הם באים, אבל יש בהם גם רגליים לדבר שהכופר משקר. והיינו בשבועת עד אחד, שהעד מכחיש אותו, ובהודעת פיו שמודה במקצת התביעה של חברו, זה מעורר חשד שהנתבע משקר. ולכן, יש שם שבוע כדי לחייבו להודות על האמת, אבל בכופר הכל אין סיבה לחשוד שהוא משקר, ולכן אין שם שבוע כדי לחייב אותו להודות. מקשה הגמרא, עדיין אינה דומה שבועה ששני עדים משביעים את הנתבע לשבועה של עד אחד והודעת פיו, שהרי מה לצד השווה שבהן? בעד אחד ובהודעת פיו, שכן הנתבע לא הוחזק כפרן מחמתם. שאם עד אחד העיד נגד הנתבע, אין הנתבע מוחזק לשקרן בגלל עידותו של העד. וכן אם אדם כפר בתביעת חברו וחזר בהודעה ששיקר, אינו נפסל בכך לעידות ולשבועה. והטעם שאינו נפסל בהודעת פיו, כיוון שאין אדם משים עצמו רשע. תאמר, האם תוכל ללמוד מכך גם בעידים שכן הוחזק כפרן מחמתם? שראו אמר שאינו חייב כלום, והעידים העידו שחייב 50, ואיך נאמין לו בשבועה? תמהה הגמרא על הקושייה, ובעידים יוחזק כפרן, וכי אדם נעשה מוחזק לשקרן, בכל מקרה שעידים מכחישים אותו? ואמר רבי דיבר רבין, אמר רב חיסדא, אמר רבי דיבר רבין בשמו של רב חיסדא, והדברים מופיעים לכמן בדף ה' עמוד ב', הכופר במלווה, נתבע שכופר בהלוואה שחברו טוען שהלוואו, בין אם כפר בכל ההלוואה ובין אם כפר במקצתה, וקודם שנשבע באו העדים והעידו שחייב הכל, אין אומרים שכיוון שהנתבע הוכחש על ידי שני עדים, מעתה הוא נחשב לגזלן וגזלן פסול לעדות, שנאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. לא אומרים כך, אלא הנתבע קשר לעדות ואינו נפסל על ידי הכחשה הזו. והטעם, כיוון שאנחנו מניחים שלא היה בדעתו לגזול את חברו, אלא שלא היו לו בידו מעות לפרוע את החוב, הוא משתמט מלהודות עד שיהיו בידו מעות ויפרע את כל החוב. אבל הכופר בפיקדון, כגון אדם שנתבע על ידי חבירו על פיקדון שהפקיד אצלו, והנתבע כופר ואומר שלא היו דברים מעולם, ועידים מעידים שקיבל פיקדון ומעידים שראו את הפיקדון מונח בביתו בשעת הטביעה, פסול לעדות על ידי הכחשה זו. והטעם, כיוון שהעידים ראו את הפיקדון אצלו בבית, אז מוכח שכשהכחיש התכוון לגוזלו. וכך מעמידה הגמרא לכמן בדפי עמוד ב' את דברי רב חיסדא, שהעידים מעידים שראו בביתו את הפיקדון, שאם לא כן גם בפיקדון ייתכן שנאבד ממנו ואין לו מעות לשלם למפקיד, והוא משתמט מלהודות עד שימצא את הפיקדון. ואם כן שוב, אפשר ללמוד חיוב שבועת מודה במקצת על ידי עדים מהצד השווה של הודעת פי ועד אחד. מנסה הגמרא לפרוך את הקל וחומר בדרך אחרת, אלא פרי חכי, כך תפרוך את הקל וחומר, מה להצד השווה שבהן בעד אחד ובהודעת פיו, שכן אינן בתורת הזמה, כלומר, אם עד אחד העיד שהנתבע לבא כסף ביום פלוני במקום פלוני, ובאו שני עדים והזימו אותו ואמרו שבאותו יום היית עמנו במקום אחר, אין מקיימים בו את הפסוק האמור בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ואין העד חייב לשלם את מה שזמם לחייב את הנידון. ואף שעידותו מתבטלת, אין זה מדין הזמה, אלא מפני שהוא כחש על ידי עדים שהעידו שלא יכול היה לראות את המעשה. וכן אם אדם עודה שלווה ביום פלוני מעות מחברו, ובאו שניים והזימו אותו והעידו שבאותו יום היה עמם במקום אחר, לא שייך לקיים כאשר זמם, וגם הודעתו אינה מתבטלת על ידי כך. תאמר, האם תוכל לומר שגם בעידים שהעידו על מקצת התביעה, שיחייבו שבוע בעוד שישנן בתורת הזמה, שעידותם ניתנת להזמה ומקיימים בהם כאשר זמם? כך נפרוך את הקל וחומר. מתרץ לגמרא הלוקש, יזו אינה פרחה לקל וחומר, כיוון שרבי חייה תורת הזמה לא פריך. לדעת רבי חייה, החומרה שמקיימים בעידים עונש של כאשר זמם ובעד אחד לא מקיימים זאת, אינה נחשבת פרחה לקל וחומר, וטעמו, שכיוון שהזמה מבטלת את עידותו של עד אחד כמו את עידותם של שני עידים, אם כן, גם הוא שייך בתורת הזמה כמו עדים. ומה שעדים חייבים לשלם את מה שזממו לחייבו, ועד אחד אינו חייב לשלם את מה שזמם לחייבו, אין בכך ראייה לעדיפותו על עדים, אלא לחולשתו של העד אחד, שכיוון שהעד אינו מחייב ממון, אין מקום לחייב אותו לשלם את מה שזמם. אחרי שהסיקה הגמרא שאין פרחה לקל וחומר של רבי חייה, היא מקשה על ראייתו ממשנתנו. אומרת הגמרא, אלא, אם יש להקשות על דברי רבי חייה, כך יש להקשות. דקה אמר, ותנה תונה, אמר רבי חייה שהתנה במשנה מסייע לדינו. ונשאלת השאלה, מדמי וכי יש דמיון בין משנתנו לדין שאמר רבי חייה? הרי אתם שם בדינו של רבי חייה בעידים שהעידו על מקצת התביעה והנתבע כפר בכל, למלווה אית לסעדה, ללווה לית לסעדה, למלווה יש עידים על חלק מתביעתו, ואילו ללווה אין עידים שאינו חייב יותר מ-50. דייבו לסעדי ללווה, שהרי אם היו ללווה, עדים שאינו חייב יותר מ-50, כגון שהעדים העדים שפרה 50 ונשאר חייב 50, לא באי רבי חייה להשתבוי. לא היה רבי חייה מצריך אותו להישבע. אבל אחר כאן במשנתנו, כי איכי דאנן סעדי בהי, אנן סעדי בהי, כשם שאנחנו עדים שחצי התלית שייכת לזה, ככה אנחנו גם עדים שחצי התלית שייכת לחברו, ואין מקום כלל לשבועת מודה במקצת. ובפשטות כוונת הגמרא היא שבשניים מוחזים בתלית, האנן סעדי שיש לכל אחד מכריע את הדין שלכל אחד מגיע חצי תלית, כיוון שלכל אחד יש עדים על כך, וממילא אין מקום לשבועת מודה במקצת. ואילו הריטב"א מבאר שכוונת הגמרא להקשות שאי אפשר לחצות את האנן סעדי לשניים, כלומר, לא ייתכן שאנן סעדי של אחד שהיה חצי התלית יחייב שבועה את חברו על השאר. בעוד שאותו אנן סעדי שבגללו משביעים את חברו, אומר שהחצי שעליו רוצים להשביעו הוא של חברו, ואפילו אחי משתבי, ואף על פי כן מחייבת אותה משנה להישבה, ועל כוחך אין זו שבועת מודה במקצת, אלא תקנת חכמים שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף את תליתו של חברו ואומר שלי. ואיך רבי חייא מביא מהמשנה ראיה לגבי שבועת מודה במקצת? מכוח הקושייה הזו מסיקה הגמרא שהראיה מהמשנה נאמרה על דין אחר של רבי חייא. אומרת הגמרא, אלא כי איתמר ותנא תונה, האידך דרבי חייא איתמר. כשנאמר בתנא תונה, כלומר כשהביאו ראיה ממשנתנו לדינו של רבי חייא, זה לגבי דין אחר שאמר רבי חייא. ואמר רבי חייא, האומר לחברו מנה לי בידך, ועלה הנתבע אומר, אין לך בידי, אני חייב לך אלא 50 זוז, ואי לך, ואי לך אותם, כלומר עדיין לא השתמשתי בהם והם שלך, בכל מקום שהם, חייב להישבע. מה הייתה מה? ומדוע עליו להישבע? כיוון שאי לך נמי כמודה במקצת הטענה דמי. שגם כשהנתבע אומר אי לך, זה דומה למודה במקצת הטענה, והחידוש בדבר הוא שהיה מקום לומר שכאשר הנתבע אומר אי לך, אפשר לראות את הסכום שעליו הודע כאילו כבר פראו, וכבר לא דנים עליו, ועל החלק של הכפירה דינו ככופר הכל שפטור משבועה מהתורה, מחדש רבי חייא שכיוון שעדיין לא פרה את הסכום שהודע בו, דינו כמודה במקצת שחייב שבועה. ועל כך אמר רבי חייא בתנא תונה, והתנא במשנתנו ששנה שניים אוחזין בתלית, מסייע לדין הזה שאמר רבי חייא. והגמרא סברה כעת שהשבועה במשנה היא שבועת מודה במקצת על ידי העדת עדים לפי דינו הראשון של רבי חייא. ומתעלמת כעת הגמרא לפי שעה מקושיית הגמרא לאל שיש אנן סעדי לשניהם. כך מסביר רשי. ומבארת הגמרא את הראיה, והאחה הרי במשנה ששניים אוחזים בתלית וכל אחד אומר כולה שלי. כיוון דטאפיס, כיוון שכל אחד מהם מוחזק בחצי התלית, אנן סעדי דמי דטאפיס, היי לכו, אנחנו עדים שיש לכל אחד חצי תלית והשני נחשב כופר הכל, והעידים מעידים אותו שחייב חצי, וכאילו כל אחד אמר, היי לך, היי לך, על החצי שחברו מוחזק בו וקטני, ואף על פי כן שנינו במשנה שהיא שווה. הנה מוכח שגם הטוען אי לך חייב שבועת מודה במקצת. ומביאה הגמרא שיש חולקים על רבי חייא בעניין אי לך, ורב ששת אמר שנתבע שאמר לתובע אי לך את מה שאני מודה בו, פטור משבועה. מבארת הגמרא מה הייתה מטעמו של רב ששת, כיוון דאמר לה נתבע אי לך, הניזוזה דקמודי בגוויו, אותם המעות שהוא מודה בהם, כמן דנקית לאו, מלווה דמי. יש לראותם כאילו המלווה כבר גבה אותם, ואילו באינח 50 ו-50 האחרים, הלא מודי, הרי אינו מודה בהם כלל. הילקח לכן, לקה, אין כאן הודעת מקצת הטענה, אלא כופר הכל, וכופר הכל אינו נשבע מהתורה. מקשה הגמרא לרב ששת קשי המתניתין, לשיטת רב ששת קשה המשנה, שהרי הבאנו ראיה ממשלתנו לדינו של רבי חייא שאי לך חייב. מתרצת הגמרא, אמר לך רב ששת, לו רב ששת היה בבית המדרש היה עונה ומשיב לך, השבועה במשנתנו אינה שבועת מודה במקצת, שהרי הקשנו על כך שלכל אחד יש עידים ואין מקום לשבועה, אלא השבועה שבמתניתין, השבועה שבמשנה תקנת חכמימי, שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף בתליתו של חברו, ואין ראיה מהמשנה נגד רב ששת. מקשה הגמרא ואידך, מה יענה על כך רבי חייא? הרי כבר הוכחנו שהשבועה במשנה אינה שבועת מודה במקצת, ואיך הוא יוכיח מהמשנה לגבי אילך? חוזרת בהגמרא וסוברת שגם לרבי חייא שבועת המשנה אינה שבועת התורה של מודה במקצת, אלא תקנת חכמים, ואף על פי כן יש ראיה לדין השני של רבי חייא בעניין אילך. מתרצת הגמרא, אין אכן גם רבי חייא מודה שהשבועה במשנה תקנת חכמים היא, ומיהו, ואולם עדיין יש ראיה לדינו השני של רבי חייא שאילך חייב. זאת מפני היא אמרת בישלמה, זה מובן אם תאמר שמדאורייתא אילך חייב. מתקני רבנן, חכמים יתקנו שבועה במשנה כאין דאורייתא, בדומה לשבועת התורה. כלומר, אמנם שבועת המשנה אינה שבועת התורה של מודה במקצת על ידי העדת עדים, כיוון שיש אנן סעדי גם לזה וגם לזה, אבל חכמים תקנו שבועה כדי שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף את חברו, כאין שבועת התורה שרואים את המקרה הזה, כאילו יש כאן מודה במקצת על ידי אמירת אילך, כלומר, שאנו מסלקים את עדותינו שלכל אחד יש חצי תלית, ואנו רואים כאילו כל אחד תובע את חברו את כל התלית, וחברו כופר החצי הנמצא בידו, ומודה בחצי הנמצא ביד התובע, והכפירה שבחצי שביד חברו אינה כלום. והרי, כמי שאומר לתובע, הרי אני נותן לך חצי תלית, אף שאיני חייב לך, והרי זה כאילך. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שמדאורייתא אילך פטור משבועה, ואפילו אם הייתה שם הודעה במקצת גמורה, היה פטור משבועה, כיוון שזה אילך, האם ייתכן שמתקני רבנן שבועה דלייטק דקבטת בדאורייתא? האם חכמים יתקנו שבועה שאין דומה לה בשבועות התורה? הרי במשנה יש אילך וצריך להיות פטור משבועה. בקשה הגמרא מברייתא על רבי חייא שאמר שאילך חייב שבועה. מי טיבי, שנינו בברייתא שטר שכתוב בו שפלוני לבא מפלוני סלעים ולא כתוב כמה סלעים לבא, או שכתוב שלבא דינרים ולא כתוב כמה דינרים לבא. המלווה אומר שהלוואה הייתה חמש סלעים או דינרים, ולווה אומר שלא היו אלא שלוש. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והלווה הודה במקצת הטענה, שהרי המלווה תבעו חמש והוא הודה בשלוש, היא שווה שבועת מודה במקצת, רבי עקיבא אומר. ויש גורסים, רבי יעקב אומר, כיוון שרבי עקיבא קדם לרבי שמעון בן אלעזר כמה דורות, אבל תוספות כותבים שאין לשנות מחמת זה את הגרסה, כיוון שמצינו בגמרא שלא הקפידו על סדר הדורות. רבי עקיבא אומר, אינו אלא כמישיב הוידה, שתקנו חכמים שלא יישבע, והאמינו לו, מכיוון שאם היה רוצה לשקר לא היה אומר כלל שמצא. ואף כאן קיימת הוכחה שהלווה אינו משקר, שהרי הודה בשלוש, בעוד שיכול להודות רק בשתיים, ונוח לו יותר להודות בשתיים, כיוון שהשטר מסייע לו, כיוון שמיעוט רבים שניים, ואם כתוב בשטר סלעים ולא פרשו כמה סלעים, מסתבר שהכוונה לשני סלעים בלבד. ואם הודה בשלוש, מוכח שהוא אומר אמת ופטור משבועת מודה במקצת. בקשה הגמרא קטני מיד, נאמר מכל מקום בברייתא שרבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה היא שווה, ויש לדייק, טעם דאמר שלוש, הטעם שעליו להישבע הוא מפני שאמר שלוש, שתיים, אבל אם היה אומר שהוא חייב שתיים, היה פטור משבועה. והטעם שפטור משבועה כשמודה בשתיים, משום שאי שטר דקמודי בי. שטר זה שהלווה מודה בו שהסלעים או הדינרים הכתובים בו היו שתיים, אי לחו. כיוון שעל ידי השטר יכול המלווה לקבות מהקרקעות המשועבדות להלוואה, בקרקעות נמצאות בעין. אבל עכשיו שהלווה מודה שהוא חייב שלוש, אין השטר נחשב לאילך, אלא רק לגבי שני סלעים, והסלע השלישי הוא מלווה על פה, שהלווה מודה בה, ולכן הוא צריך להישבע. אם כן, שמע מינה שאילך פטור משבועת מודה במקצת, וקשה על רבי חייא שאמר שהטוען אילך חייב להישבע שבועת מודה במקצת. ותרץ לגמרא, לא, אין כוונת הברייתא לומר שאם הלווה היה מודה בשתיים, לא היה נשבע לדעת רבי שמעון בן אלעזר, אלא לעולם אי מלך. באמת אומר לך שגם אם היה מודה בשתיים, בשני סלעים היה חייב שבוע. בעידה קטני והטעם שהטענה שנה מקרה שהלווה מודה בשלוש, ללמדנו שאפילו כשאומר שלוש עליו להישבע לפי רבי שמעון בן אלעזר, וזאת כדי להפוק להוציא משיטתו של רבי עקיבא דאמר מישיב הוידה הווי ופטור. ואם היה הטענה כותב מקרה של שתיים, לא היה רבי עקיבא חולק ופותר. ואף שגם אם היה אומר שתיים היה חייב שבוע, ואם כן כשהוא מודה בשלוש אינו כמישיב הוידה, שהרי על ידי זה הוא נפטר משבועה, מכל מקום, נוח לו יותר לטעון שהיו שתיים, שהרי לשון השטר שכתוב סלעים ולא נכתב כמה סלעים, מסייעת לו, כיוון שמיעוט רבים, שניים. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל לעולם שתיים חייב, כמה שמלה נשמיענו רבי שמעון בן אלעזר, דמודה מקצת הטענה, וחייב שבועה. בקשה הגמרא, יחי, אם כן, שזו הסיבה שהתנא כתב מקרה שהלווה מודה בשלוש ולא בשתיים? מדוע נאמר בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה היא שווה, שמשמע שרק בגלל שהודה בשלוש ובתוכם הסלע השלישי שאינו אילך, לכן הוא נשבע. אבל אם היה מודה בשתיים לא היה נשבע, הרי אף זה שמודה בשלוש יישבע מבעלי. כך התנא היה צריך לכתוב, כלומר לא רק מודה בשתיים חייב שבועה, אלא גם מודה בשלוש סלעים גם חייב שבועה. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר. אכן התנא כתב דווקא אופן של מודה בשלוש, מפני שאם היה מודה בשתיים היה פטור. אלא לעולם, כך יש לתרץ את רבי חייא שלא יקשה עליו מהברייתא, באמת אם הלווה היה מודה בשתיים היה פטור משבועה, והטעם אינו משום אילך, שהרי תמיד אילך חייב, כמו שאומר רבי חייא, רק שי ניחא שונה הדין כאן בברייתא מכל מודה במקצת, משום דקה מסייע לשטרה, שהעידים החתומים על השטר מסייעים לטענת הלווה שהשטר עוסק בהלוואה של שתיים, מפני שכתוב בו סתם סלעים ומיעוט רבים שניים, וכיוון שיש ללווה עידים, אז הוא אינו זקוק להישבע. הנה מיו שאפשר לומר תירוץ נוסף, מדוע אם היה מודה בשתיים היה פטור אף שמודה במקצת חייו, משום דעה ולי שטר שיעבוד קרקעות. כלומר שעל ידי השטר יכול המלווה לגבות מהקרקעות המשועבדים להלוואה, ונמצא שהלווה מודה בשיעבוד קרקעות על שתי סלעים, ואין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. והודעה בשיעבוד קרקעות אינה יכולה להביא לידי שבועה, אבל כשמודה בשלוש הוא מודה גם בסלע השלישי שלא כתוב בשטר, והוא מחייב אותו בשבועת מודה במקצת. מביאה הגמרא שיש יקשו מהברייתא על רב ששת ולא על רבי חייא. איקא דמוטיב מסייפא יש יקשו על רב ששת מהסייפא. מדעתו של רבי עקיבא, נאמר רבי עקיבא אומר, כיוון שהלווה יכול להודות בשתיים והודה בשלוש, אינו אלא כמישיב הוידה ופטור משבועה. מדייקת הגמרא, טעם, מה הטעם שפטור משבוע ומשום דאמר שלוש, ולכן הוא כמישיב הוידה. אבל אם היה מודה בשתיים, שאז אינו כמישיב הוידה, היה חייב שבוע, שאם לא כן, היה תנא מביא מקרה של הודעה בשתיים, והיה פוטרו בגלל אילך. והשטר דקמודי בי, והרי השטר שהלווה מודה בו שהלוואה הייתה של שתיים, מאחר ועל ידי השטר, יכול המלווה לגבות מהקרקעות המשועבדים להלוואה, והקרקעות נמצאים בעין, אם כן השטר כאילך דמי, ואף על פי כן חייב להישבע, שמה מינה שאילך חייב, בקשה על רב ששת הסובר שאילך פטור, מתרץ לגמרא לא, אין כוונת התנא שאם היה מודה בשתיים היה רבי עקיבא מחייב שבועה, אלא לעולם אם הלך בשתיים נמי פטור. באמת אומר לך שאם הלווה היה מודה בשתיים בשני סלעים נמי פטור, גם אז היה פטור. והיידה קטני והתנא שכתב מקרה שהלווה מודה בשלוש, בא ללמד שגם במקרה זה אין שבועת מודה במקצת, וזאת כדי להפוק היא להוציא משיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, דאמר שהמודה בשלוש מודה במקצת הטענה, והיא נחשב כמודה במקצת הטענה וחייב שבועה. ולדעתו אין לפוטרו בגלל שהוא מיישיב הוידה, מפני שיש לחשוש שהוא מערים עלינו ואומר לעצמו, עדיף לי להודות על שלוש, כי אם הודה על שתיים, יהיה חייב שבועה. כי עכשיו אנחנו סוברים שאילה חייב, על כן הודה בשלוש, כדי שיחשבו שאני אדם מגון ויפטרוני משבועה. כמה שמלה, נשמע לנו רבי עקיבא, זה מיישיב הוידה, ואישהו נחשב למיישיב הוידה ופטור משבועה. מביאה הגמרא הוכחה שכוונת הברייתא לפטור משבועה כשמודה בשתיים. אחינה ממסתברא, כך גם מסתבר שכוונת הברייתא לפתור במודה בשתיים, דיסל כדאי תחים תעלה בדעתך שאילך חייב, ואם היה מודה בשתיים היה חייב שבועה, עכשיו כשהוא מודה בשלוש, איך היא פתר לרבי עקיבא, מדוע פתר אותו רבי עקיבא משבועה, הרי ייתכן שהאיש הלווה הערום מקמערים, הוא אינו אדם מגון אלא הוא מערים עלינו, וסבר חשב לעצמו, היא אמינה אם אומר שהשטר היה על שתיים, באינה השתבויה צריך להישבע, ולכן אימה אומר שלוש, דאבי שיחשבו אותי כאדם מגון וכמישיב הוידה, והיא פטר ופטר משבועה. אלא שמע מן המוכח מזה שאם מודה בשתיים נמי פטור משבועה, ולכן אם מודה בשלוש יחשיב אותו רבי עקיבא כמישיב הוידה, הוא פטרו משבועה. בקשה הגמרא אלא כיוון שהוכחנו שאם היה מודה בשתיים היה פטור משבועה, ולכאורה הטעם הוא משום שהשטר נחשב לאילך, אם כן קשה לרבי חייא, קשה לרבי חייא הסובר שאילך חייב, תרץ לגמרא לעולם אפשר לומר כרבי חייא שאילה חייב, שהעניית המשונה הדין במודה בשניים מכל מודה במקצת, משום דקה מסייע לשטרה, שהעידים החתומים על השטר מסייעים לטענת הלווה שהשטר עוסק בהלוואה של שניים, מפני שכתוב בו סתם סלעים ומיעוט רבים שניים, וכשיש ללווה עידים, אינו זקוק להישבה. הנה מי, או אפשר לומר תירוץ נוסף מדוע אם היה מודה בשניים היה פטור, בעוד שמודה במקצת חייב, משום דעה ולהשטר שיעבוד קרקעות, כלומר, שעל ידי השטר יכול המלווה לגבות מהקרקעות המשועבדים להלוואה, ונמצא שהלווה מודה בשיעבוד קרקעות על שני סלעים, ואין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות, וכמו כן, אין הודעה בשיעבוד קרקעות יכולה להביא לידי שבועה. מביאה הגמרא הוכחה ממשנה שאילך חייב. מטיב מרזות רב ריידר רב נחמן, מקשה מרזות רב ריידר רב נחמן על רב ששת, ממשנה במסכת שבועות בדף למתחת עמוד ב', תענו כלים וקרקעות, תבע אדם את חברו בבית דין על כלים וקרקעות שחייב לו, והנתבע הודה בכלים שחייב וכפר בקרקעות וטען שלא היו דברים מעולם, או שהודה בקרקעות וכפר בכלים פטור מלהישבע שבועת מודה במקצת, וכן אם הודה במקצת קרקעות פטור, כיוון שאין נשבעים על כפירת קרקעות, וכן הודה בקרקעות אינה מביאה לידי שבועה, והמשנה כתובה בדרך שלא זו אף זו, כלומר, לא רק בהודה בקרקעות וכפר בכלים פטור שהם שני מינים, אלא אפילו אם הכפירה וההודה היו ממין אחד, פטור לפי שאין נשבעים על הקרקעות, מסביר התוספות הראש. אבל, אומרת המשנה, אם הודה במקצת כלים, חייב שבועת מודה במקצת על הכלים, שהרי הודה במקצת כלים וכפר במקצת כלים, ומגלגלים עליו שבוע גם על הקרקעות. מדייק את הגמרא, טעמה דכלים וקרקעות דקרקע לב בת שבועי, הטעם שאינו נשבע במקרה של כלים וקרקעות, כיוון שקרקע אינה בת שבועה, המשמע מזה שאם טבע את חברו כלים והודע נטבע במקצת כלים, והכלים שהודע בהם הנטבע היו מונחים לפניו בבית דין, דום יד כלים וקרקעות, שזה בדומה למקרה של כלים וקרקעות, שגם שם הקרקעות שהודע בהם נמצאים בעין והם כמונחים לפניהם, חייב הנטבע להישבע שבועת מודה במקצת. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר כאן, לאו דאמר לי אילך. האם לא כשהנטבע אמר לטובע על הכלים המונחים לפניו אילך? קח אותם ושמע מינה שאילך חייב. ובפשטות, כוונת הגמרא היא שהודעה בקרקעות היא לעולם אילך, כיוון שהם בעין, וכאילו המלווה גבה אותם. ואילו הריטב"א ותוספות הראש פירשו שכוונת הגמרא לדייק שהילה חייב מהאיתור של המשנה, שהרי במסכת שבועות בדף מ"ב עמוד ב' נאמרה משנה מפורשת שאין נשבעים על הקרקעות, ואם כן המשנה במסכת שבועות שהביאה הגמרא מיותרת, ועל כוחך שתנא כתב את המשנה הזו כדי שנדייק שכלים אדומים לקרקעות, דהיינו שמונחים לפניו והם הילה, חייב להישבע עליהם. מתרץ את הגמרא, לא, אין לדייק מהמשנה שבהודעה על כלים ואמר הילה חייב שבועת מודה במקצת, אלא לעולם אי מלאך אומר לך שגם בכלים וכלים, ואמר על הכלים שהודה בהם אילך נמי פטור, גם כן פטור. והיידה קטני והטעם שעתן השנה מקרה של כלים וקרקעות, הקמה שמלן, משום שרצה להשמיע לנו את הדין האחרון במשנה שם, שאם תבעו כלים וקרקעות והודה במקצת כלים, חייב שבוע אף על הקרקעות. שואלת הגמרא, מהי קמה שמלן? מה הטענה מחדש לנו בדין זה? וכי ייתכן שכוונתו לחדש בדין הזה את דין של זוקקין, כלומר את דין גלגול שבועה? והרי תנינה, כבר שנינו זאת במשנה במסכת קידושין בדף חבב עמוד א', שזוקקין מצריכים הנכסים שאין להם אחריות, כלומר מטלטלין את הנכסים שיש להם אחריות, דהיינו את הקרקעות, להישבע עליהם על ידי גלגול שבועה, ומדוע צריכה המשנה לשנות שוב את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, אחא, העיקר, המשנה בשבועות, במסכת שבועות היא העיקר, כיוון ששם נשנו כל דיני שבועות, אבל אתם שם, במסכת קידושין, אין מקומו של הדין הזה, אלא כיוון שנזכר שם הדין שמטלטל נקנים אגב קרקע בכסף שטר וחזקה, דהיינו שאם אדם מוכר לחברו קרקע ומטלטלים, די שיעשה קניין בקרקע באחד מדרכי הקניינים שקרקע נקנית בהם, כסף שטר או חזקה, ואגב זה יקנה גם את המטלטלים בכל מקום שהם נמצאים. אז אגב גררה, אגב הדין הזה, נגרר התנה ונסבה. וכתב גם את הדין של גלגול שבועה. שנה את הדין של גלגול שבועה. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר לדעת רב ששת הסובר שאילך פטור, אמה ייצר קרא למהותי קרקע משבועה, מדוע צריך פסוק מיוחד ללמד שאין נשבעים על הקרקעות? נאמר לגבי שומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב בספר שמות פרק כ"ב פסוק ז', אם לא ימצא הגנב ונקרא בעל הבית אל האלוקים, דהיינו שהשומר צריך להישבע שהחפץ אינו ברשותו, והברייתא במסכת שבועות בדף מ"ב עמוד ב' לומדת מן הפסוק הזה, ומהפסוק הקודם לו בכלל ופרט וכלל שנשבעים רק על דבר המטלטל וגופו ממון, יצאו קרקעות שאינם מטלטלים. אז לדעת רב ששת הסובר שאילך פטור, למה צריך פסוק למעט קרקע משבועה? הכל קרקע קיימת ומזומנת היא לגבותה, ולפיכך אילך הוא. זה נחשב לאילך ופטור משבועה, מפני שזה אילך. תרץ את הגמרא, אמר לך, אמרו בני הישיבה שלו רב ששת, היה פה בבית המדרש, בזמן שנשאלה קושייה הזו, יכול לענות ולומר, איץ צריך קרא. יש צורך בפסוק ללמד שאין נשבעים על קרקעות, אחד החפר בבורות שכינו מערות. למקרה שתובע את חברו שתי קרקעות והנתבע מודה לו בקרקע אחת, ומדובר שבקרקע שהודה בה חפר בורות שכינו מערות. בור הוא חפירה לעומק הקרקע, שיח הוא חפירה לאורך הקרקע, ומערה היא חפירה מתחת הקרקע, עם גג על גבה. ואין זה אילך, כיוון שהנתבע קלקל והזיק אותה, ועליו להשלים את הנזק. ונמצא שעדיין לא הסתלקה לגמרי התביעה על הקרקע, ועל כן זה לא נחשב אילך. ולמדינו הכתוב שכל הודעה בקרקע אינה מחייבת שבועה. אינמי, או אפשר לומר תירוץ נוסף, שצריך את הפסוק לאיך למקרה דטענו שטבע ממנו כלים וקרקעות, והודעה נטבע בכלים ולא אמר עליהם לתובע אילך וכפר בקרקעות, שאז אין זה אילך כיוון שלא הודעה בקרקעות, ומלמדינו הפסוק שאין נשבעים על כפירת קרקעות. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שאילך חייב, תשמע בו ולמד ממה ששנינו בברייתא. דתני רמי בר חמה לקמן בדף צדיק ח' ובמסכת בבא קמא בדף קז עמוד א', ארבעה שומרים שפותרים את עצמם בטענת פטור, שומר חינם טוען שהבהמה נגנבה או עבדה, שומר שכר טוען שנאנסה, שלקחו אותה ממנו באונס, ושואל טוען שמת מחמת מלאכה. אז ארבעה שומרים שפותרים את עצמם בטענת פטור, צריכים שיהיה בטענתם כפירה במקצת והודעה במקצת, ורק באופן זה בית דין משביעים אותם בשבועת השומרים שהבהמה אינה ברשותם. השבועה העיקרית היא שלא שלח ידו במלאכת רעהו, כלומר שלא לקח את הבהמה לעצמו, ושהבהמה אינה ברשותו והיא נגנבה או נאנסה, ומגלגלים עליו עוד שתי שבועות שלא פשע בה ושלא שלח יד בפיקדון. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט סימן ריש צדידה לצעיף ב', וארבעת השומרים הם שומר חינם שפטור על הכל וחייב בפשיעה, והשואל שחייב גם באונסין ופטור רק אם הבהמה מתה מחמת מלאכה, נושא שכר, שומר הנוטל שכר עבור שמירתו חייב בגניבה ועבידה ופטור באונסין, והסוחר בהמה כדי לעבוד בה ומשלם עבור השכירות. יש אומרים שדינו כשומר חינם ויש אומרים שדינו כשומר שכר. כאן מבואר בגמרא לקמן בדף פי עמוד ב', וכיוון שצריך כפירה במקצת והודעה במקצת, ויש עוד בהמה שעליה אנו דנים האם הוא חייב או פטור, נמצא ששבועת השומרים היא רק באופן שהמפקיד טוען שנתן לשומר שלוש בהמות לשמור והוא תובע אותו, להחזירן לו. על בהמה אחת מודה הנפקד, וזו הודעה במקצת. על הבהמה השנייה טוען הנפקד שלא היו דברים מהעולם או שהחזירה כבר, וזו היא כפירה במקצת. בעליה הוא נשבע שבועת מודה במקצת, ועל הבהמה השלישית טוען השומר שנגנבה. והיינו בשומר חינם, או בשומר שכר שטוען שנאנסה, או שואל שטוען שמת למחמת מלאכה. בעליה הוא נשבע שבועת השומרים שאינה ברשותו. זוהי דעת רמי בר חמה, ומברר את הגמרא היחידה מכיצד מדובר. לעבדה אמר לי, אילך, האם לא באופן שהשומר מודה שהבהמה הראשונה קיימת והמפקיד יכול לקחתה, ואם כן זה אילך, וכיוון שהתורה חייבה את השומר להישבע שבועת מודה במקצת, מבואר שאילך חייב. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא מדובר שהבהמה נמצאת אצלו ומזומנת שהמפקיד יקחנה, אלא מדובר דאמר לי המפקיד לשומר, שלוש פרות מסרתי לך, ומתו כולו בפשיעה, כולן מתו בפשיעה, ועליך לשלם לי עבור שלושתן. ואמר לי, היו, השיב השומר, חד הפרה אחת לא היו דברים מעולם ולא קיבלתי ממך לשמירה אלא שתי פרות, וחד הפרה אחת מתה באונס ועליה הוא נשבע שבועת השומרים, וחד הפרה אחת אני מודה שמתה בפשיעה, דבעין השלום אלך, ועליי לשלם לך עבורה, דלו אילך הוא. זה לא נחשב לאילך שהרי אינו מודה בפרה המזומנת שהמפקיד ייקח אותה, אלא הוא מודה בחיוב ממון עבור הפרה, ולכן נשבע שבועת מודה במקצת על הפרה שכפר בה. חוזרת הגמרא לעסוק בדינו הראשון של רבי חייא הלל בדף ג' עמוד א', שאם יש עדים שמעידים על מקצת התביעה, צריך הנתבע להישבע שבועת מודה במקצת אף שהוא כופר הכל. ומקשה הגמרא מברייתא שמבואר בה שלא כדבריו. תשמע באו למד ראיה מברייתא, דתני אבוה דרבי אפטורקי, שיהיה קשה ממנה לדרבי חייא קמייתא על דינו הראשון של רבי חייא. בברייתא נאמר, האומר לחברו מנה לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שיש בידו 50 זוז, יכול להישבע על השאר. האם יישבע שבועת מודה במקצת על השאר? תלמוד לומר, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', על כל הוידה אשר יאמר כי הוא זה, כלומר שאומר שרק את זה הוא חייב, ומשמע שבשאר הוא כופר. ולמדו חכמים שכוונת הפסוק לחייבו שבוע על מה שכפר, ויש לדייק מלשון הפסוק אשר יאמר, שרק על הודעת פיו אתה מחייבו בשבועת מודה במקצת, ויתה מחייבו על עדת עדים שבועת מודה במקצת. מתרצת הגמרא, מתנית קרה מתעלי די רבי חייא, וכי מברייתא יש לסתור את דבריו של רבי חייא. רבי חייא תנא הוא ופליג, רבי חייא הוא תנא והוא יכול לחלוק על הברייתא. מקשה הגמרא והקרא כאמר, והלא הברייתא למדה זאת מפסוק, ומה יענה על כך רבי חייא? מתרץ את הגמרא, רבי חייא סובר שאין כוונת הפסוק למעט עדים משבועת מודה במקצת, אלא הוא פסוק זה בא ללמד חיוב שבועה לנתבע שמודה בהודעת פיו על מקצת הטענה, וממנו לומדים בקל וחומר שגם עדים מחייבים שבועה כשמעידים על מקצת הטענה, שהרי אין פסוק למעט ממנו שבועה בעדת עדים. והיה קשה לגמרא, מניין יודעת הברייתא ללמוד מהפסוק גם לחייב שבועה בהודעת פי וגם לפתור משבועה בעדת עדים? אולי באמת לומדים חיוב שבועה בעדת עדים בקל וחומר מהודעת פיו כדברי רבי חייא? מבאר את הגמרא, ואבוה דרבי אפוטריקי ששנה את הברייתא אמר לך, יאמר לך שבפסוק הזה יש שתי תיבות, כתיב הוא וכתיב זה. חד הדרשה מתיבה אחת באה לחייב מודה במקצת הטענה בהודעת פיו, וחד והדרשה מהתיבה השנייה באה ללמד על העדת עדים במקצת מהטענה דפטור הנתבע משבועה. שואלת הגמרא, ואידך רבי חייא מה ילמד משתי תיבות אלו? משיבה הגמרא, חד תיבה אחת באה לחייב מודה במקצת הטענה בהודעת פיו, וחד ותיבה אחת באה ללמד שצריך שיהיה מודה ממין הטענה, כלומר שכדי לחייב שבועת מודה במקצת צריך שההודעה תהיה באותו מין כמו הכפירה. אבל אם תבעו חיטים בהודעה לו בסעורים, פטור אף מלשלם את הסעורים. שואלת הגמרא, ואידה חתנה של הברייתא, מניין הוא ילמד שצריך שתהיה הודעה ממין הטענה? משיבה הגמרא, מודה ממין הטענה ליטלי. התנה של הברייתא סובר שאין צורך בהודעה ממין הטענה כדי לחייב שבועת מודה במקצת. וסבר לי כרבן גמליאל. הוא סובר כשיטת רבן גמליאל. דתנן שנינו במשנה במסכת שבועות דף למתחת עמוד ב', טענו חיטים והודה לו בסעורים פטור, זוהי שיטת חכמים. ורבן גמליאל חולק ומחייב שבועה על כפירת החיטים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו, בדף דלת, במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למסקנה מניין למד רבי חייא חיוב שבועה בעדת עדים במקצת? שאלה שנייה, מה ביור רבי חייא תורת הזמל לא פריך הפירוש ברשי? שאלה שלישית, כיצד הוכיח רבי חייא לדינו הראשון ממשנתנו וכיצד נדחית רעייתו? שאלה רביעית, מה הדין במודה במקצת ואמר אילך ומדוע? שאלה רביעית, כשטוען הלווה שסלעים שכתוב בשטר היינו שני סלעים בלבד, האם חייב שבועה ומדוע? שאלה שישית ואחרונה, למאן דאמר שאילך פטור, מדוע נקטה הברייתא שדווקא בעודה בקרקעות וכפר בכלים פטור, והרי הוא הדין בכלים וכלים, כי היא גוונה, שאהבי כאילך. אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר עמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו, ודף דלת במסכתנו הבא עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית, קביעותא שתי משניות בכל יום, ויהיו המשניות לעילוי נשמה, לנשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם.
ויבואו למקרא ולמשנות וללימוד בדרך ארץ ולמקרא ולמשנות ולימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
אוחזים עלו במסכת נדרים פרק ד' משנה ד', המודר הנאה מחברו וחלה המודר ונכנס המדיר לביתו לבקרו עומד אבל לא יושב, מותר לו רק לעמוד בעת ביקורו אבל אסור לו לשבת, שכן מותר לטול שכר עבור ישיבה עם חולה, ואם יושב עמו בחינם נמצא שמענה הוא מרפא ורפואת נפש, מותר לו לרפא אותו עצמו מפני אישי מצווה אבל לא רפואת ממון, אבל אסור לו לרפא את ממונו דיינו את בהמתו מפני שאין בכך מצווה, ורוחץ עמו מותר למדיר להתרחץ עם המודר באמבטיה ברחת מרחץ גדולה מפני שאינו מענהו בכך, אבל לא בקטנה מפני שמגביע את המים בשעה שרוחץ ונמצא מענהו וישן עמו במיטה. רבי יהודה אומר דווקא בימות החמה אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מענהו שמחממו ומייסב עמו על המיטה ליד השולחן, אפילו בימות הגשמים ואין חוששים שמה ישן עמו ואוכל עמו על השולחן, שכל אחד אוכל מצלחת שלו ואין חוששים שמה ייתן למודר מהאוכל שבצלחתו, אבל לא יאכל עמו מן התמחוי, כערה גדולה שנוטלים מתוכה לצלחות המסובים, מפני שיש לחשוש שמה ימנע המדיר מליטול מנה לעצמו כדי להניחה למודר, אבל אוכל עמו עמו מן התמחוי החוזר. מותר לאכול עמו מכערה שיש בה הרבה אוכל ויישאר באוכל כשיחזור לבעל הבית, מפני שאין חשש המודר יהנה מימנותו של המדיר מלאכול. לא יאכל עמו מן האבוס כלי גדול של אוכל שממלאים אותו ומניחים לפני הפועלים ואוכלים ממנו כל הפועלים יחד, מפני שהפועלים אוכלים הרבה, ולכן דינו כתמחוי רגיל ולא כתמחוי החוזר, ולא יעשה עמו ואומן, לא יעדור עמו בשורת התלמים שבקרם, מפני שהוא מרפא את הקרקע עבורו ומענהו, ואסור לעשות כן אפילו עם עודר רחוק ממנו. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, עושהו עמו ברחוק ממנו, מפני שאינו מענהו בכך. מסכת נדרים, פרק ד' משנה ה', המודר הנאה מחברו לפני שביעית, כל עוד לא הגיע שנת השמיטה, לא יורד המודר לתוך שדהו של המדיר, שהרי המודר הנאה מחברו אסור אפילו בדריסת הרגל, ואינו אוכל מן הנוטות. מן הפירות התלויים בענפים הנוטים מחוץ לפרדס, אף על פי שאינו צריך להיכנס לשדה המדיר כדי לאוכלם, שהרי פירות אלו הם של המדיר, ואסור למודר ליהנות מהם. ובשביעית, כשהגיע שנת השמיטה, שאז לפירות הם הפקר לכל, אמנם אינו יורד לתוך שדהו מפני שגוף הקרקע אינו הפקר, אבל אוכלו מן הנוטות, מבלי להיכנס לשדה, שהרי הפירות של שנת השמיטה אינם שייכים למדיר, ואם נדר אינו מאכל, שאמר קונם מאכלך עליי, אז לפני שהגיע השביעית יורד לתוך שדהו, שהרי אינו אסור בדריסת הרגל ואינו אוכל מן הפירות שבתוכה, ובשביעית כשהגיע שנת השמיטה יורד לשדה המדיר ואף אוכל מן הפירות שבתוכה, שהרי הם הפקר לכל. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון כ"ג באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית התלמוד תורתנו בדף ד' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ובנאור מעלי וכל מיני דמית, המחר יום שני, חף דלת באדר ראשון תפשין פי דלת, ונלמד דף ה' במסכת בבא מציע. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמית, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.